הדרך לבית. כל מה שרוכשי וסוחרי דירות צריכים לדעת. מבית מדלן.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מדלן, הלוח של הקונים. אני מיכל פלד פליישר, מנהלת התוכן של מדלן, ואיתי נמצא רם גפן, מנהל המחקר של מדלן. היום התארח אצלנו באולפן גם איתי. איתי, תציג את עצמך בבקשה.
שלום, שלום, שמי איתי פריד, אני עורך דין וכלכלן, בן 43, כ-15 שנה עורך דין, חי ונושם את הפעילות של התחדשות העירונית, שותף במשרד רון ברנט ושות בחיפה, משרד שהוא שיעה חיפאית, אנחנו באזור שלנו מאוד ותיקים, ומלווה הרבה מאוד מתחמים של התחדשות עירונית, גם התחדשות בניינית וגם התחדשות של פינוי בינוי, של מתחמים גדולים, של מאות ואלפי יחידות. בחלקם אני מייצג בעלי דירות, אז אני מכיר את האספקט הזה. בכובע אחר, במקומות אחרים, במתחמים אחרים, אני מייצג יזמים, יזמים מובילים, אז מכיר גם את הכובע הזה, וסך הכל נהנה ממה שאני עושה.
אז אם לא הבנתם, אנחנו פה היום כדי לדבר על פינוי בינוי. כבר כמה שנים שאנחנו שומעים שפינוי בינוי הוא הדבר הגדול הבא בענף הנדלן, ולא רק כי אלה פרויקטים גדולים במיוחד, אלא גם כי תמ"א 38 בעצם מתקרבת לסופה, יש ערים שבהם היא הסתיימה למעשה. פינוי בינוי אמור להחליף אותה. כשבאנו להקליט את הפרק הזה ואמרנו שאנחנו עושים פרק על פינוי בינוי, אז התגובה הראשונה הייתה, למה זה מעניין? למה לי, כאדם מן הבניין, אמור להיות אכפת מפינוי בינוי? הרי אולי זה משהו שלרוב אנשים חושבים שזה מיועד לחלקי קטן מאוד מאוכלוסייה, כל מיני זקנים שגרים בדירות עתיקות והולכים להביא את הנכדים שלהם, הולכים להביא את המכה. אז בואו נתחיל בלעשות סדר.
שאלה שישר פוגעת בול המטרה. פינוי בינוי, לטעמי, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, זה הפרויקט הלאומי החשוב ביותר של מדינת ישראל. אין להרבה מדינות את הפריבילגיה או את המצב שאחרי 70-80 שנה מההקמה שלהם אפשר לתכנן אותה מחדש. זה פרויקט שיש בו היבטים ביטחוניים, היבטים סוציאליים, היבטים שיכולים לשנות מציאות לאוכלוסיות חלשות ולהרים אותם, אוכלוסיות שמעולם לא ידעו מה זה דירה חדשה, וגם לתכנן שכונות נכון יותר, שכונות חיות יותר, עם עירוב שימושים שלא יאפשרו כמו פעם, שבן אדם היה צריך להיכנס לאוטו ולנסוע 20 דקות לאיזשהו מקום, אבל הכבישים היו ריקים. אפשר לתכנן שכונה שיהיה בה הכל, יהיה בה גם שטחים ירוקים וגם מבני ציבור וגם מוסדות חינוך וגם פארקים והכל ביחד. המדינה שלנו הוקמה מאוד מאוד מהר, היא הוקמה שהיא קולטת עלייה, הרבה מהשכונות הם למעשה היום רואים להיות שכונות זמניות, לקלוט את העלייה בענייני רכבת ישנים, והזמני, כמו שאנחנו מכירים, הפך להיות קבוע. תמ"א 38 היא פטנט ישראלי גרוע מאוד, של התחדשות בניינית, נקודתית, של זבנג וגמרנו.
רגע, בואו נעשה סדר, ונגיד בקצרה, מה ההבדל בין תמ"א 38, כי יש אנשים שנוטים להתבלבל בין תמ"א 38 לפינוי-בינוי.
יפה. אז התחדשות עירונית התחילה בפורמט של התחדשות בניינית. זו למעשה תמ"א 38. בניין אחד, בהתחלה זה היה בפורמט של עיבוי וחיזוק, ולאחר מכן בפורמט של הריסה ובנייה מחדש. תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית 38, המדינה העניקה זכויות, זכויות בנייה מיידיות, שאפשר לממש אותן באופן מיידי, בדרך של הגשת יותר בנייה, ואותו בניין מתחדש, פותר את הבעיה שלו, זה נועד לתת פתרון, מענה לכך שבניינים שנבנו לפני שנת 1980, נבנו לפי תקנים ישנים, מי שראה את הבניינים האלה שעושים אותם, זה בניינים שממש נבנו עם רפסודות של חול. וזה נועד לתת איזשהו פתרון לאותו בניין מסוים, שחלילה אם יקרה אירוע של רעידת אדמה, הבניין הזה יהיה עמיד מכיוון שהוא נבנה בתקנים מודרניים. בנקודת זמן מסוימת הבינו שזה לא כל כך נכון, כי למעשה זה לקחת את המצב הקיים ולבנות משהו במקומו, אבל אולי השכונה הזאת היא מראש כבר לא מתאימה. אין תשתיות, אין כבישים, אין אפשרות ליצור מוסדות חינוך או שטחי מסחר, ועיריות שהתופעה של תמ"א 38 רצה אצלם, למשל רמת גן הייתה בירת התמ"א 38, נכון. בנקודת זמן מסוים הבינה, העיר, השכונה לא יודעת לעבוד, בנינו במקום בניין של 15 דירות, בנינו 30, או 40, או 45, ואיפה בתי הספר?
פקקים.
ואיפה פקקים, ואיפה הכבישים, והתחדשות בניינית היא התחדשות אנוכית, נקודתית, שלא מתאימה. והיא התפתחה להתחדשות מתחמית, של פינוי-בינוי, של עשרות דירות, מינימום 24, אבל זה התחיל לגדול ולגדול, שאז מתכננים כבר את כל המתחם. ומשם התקדמנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום, שממתחמים קטנים, זה הפך למגה מתחמים, אני למשל מלווה מתחמים של 500 ו-600 דירות קיימות, שהולכות להיות אלפי דירות חדשות, ממש שכונה
שלמה. כמה בניינים זה 500 דירות?
30, לפעמים גם 50.
זה כמעט, זה מרחוב שלם, יותר מרחוב שלם.
נכון, זה הופך להיות רחובות שלמים, וזה מגיע גם לשכונות שלמות, אנחנו רואים היום בהרבה מקומות ש... מקדמים התחדשות בתוכניות אב לשכונה שלמה, ומפה זה הופך להיות באמת התחדשות עירונית, כי מהמילה עיר, והתחדשות מאוד מאוד גדולה, שממש הופכת שכונה שאולי הייתה סלאמס לגמרי, לשכונה חדשה לחלוטין, לא איזשהו טלאי על טלאי, מודרנית, שהיא יכולה להיות פתאום השכונה הכי טובה בעיר.
כן.
וזה
חייב לקרות נגיד במקומות שמראש הם במצב לא טוב, כי אני רואה שנגיד יש פינוי-בינוי גם ברמת אביב ג' פתאום.
נכון, אז פה נכנסים לנקודה המאוד מאוד חשובה. התחדשות עירונית יכולה לקרות, מתחם של פינוי-בינוי יכול לקרות, כשהאספקטים התכנוניים מתיישבים עם הכלכליים. ואני אסביר, למשל ניגשים למתחם בבית שאן, ויש בו 100 דירות קיימות. וכדי שהמתחם הזה יהיה כלכלי, כדי שאפשר יהיה לבצע שם התחדשות עירונית, אז עושים איזשהו דוח ורואים על כל דירה שעושים כמה צריך לבנות. ויכול להיות שבבית שאן, כדי שמתחם יהיה כדאי כלכלית, על כל דירה שעושים צריך לבנות 10 דירות חדשות. זה המונח שכולם שומעים אותו, המכפיל, המכפיל, מה המכפיל? אז על כל דירה שעושים כמה בונים, זה המכפיל. אז בבית שאן יכול להיות שזה יהיה 10, ובתל אביב יכול להיות שזה יהיה 2 או 2 וקצת, ובחיפה יכול להיות שזה יהיה 4. עכשיו, אם באותו תא שטח אפשר לדחוף את העומס הזה, כי מעמיסים, יוצרים עכשיו מציאות חדשה, על תא הקרקע הזה שהיו איקס דירות, עכשיו יהיה כפול 4 או 5 או 6. אם זה יכול לעבוד תכנונית, אז, וזה ישתלב עם הכלכלה, כמו שאמרתי, אז יהיה מתחם. אם לא, אז לא יהיה. ולכן אנחנו רואים מקומות שבעבר לא הייתה בהם התחדשות, למשל באקו, עד לפני כמה שנים, אי אפשר לעשות פינוי-בינוי, כי על כל דירה שעושים, אני צריך לבנות 6, וזה היה מאוד מאוד צפוף.
כן.
אז התכנוני צריך לעבוד עם הכלכלי. עכשיו אגב, אנחנו רואים כמעט בכל מקום בארץ שזה קורה, ויש עדיין הרבה מאוד חסמים, צריך לפתור אותם. עכשיו, מה שקורה במדינת ישראל, זה שפרויקט של פינוי-בינוי, אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל מהיום שהוא מתחיל, בשיח נקרא לזה, עוד לפני שרצים הלאה, עד היום שהוא מסתיים, פרק הזמן הממוצע, אם אנחנו מנתחים את נתוני העבר, הוא כ-15 שנה.
כן.
שזה המון המון
זה
זמן.
זה האמת, לרם יש כל מיני נתונים מאוד מעניינים של זמנים, רק זמנים להיתר.
נכון,
שזה, נכון. והיתר הוא בכלל השלב השני.
בינוי למעשה מורכב משלושה חלקים, שלוש תחנות. בתחנה הראשונה יש משפחות, שאגב, אם בעבר זה היה כמו שאמרת בהתחלה, קשישים או משפחות ותיקות או עולים, אז היום אנחנו רואים שסדר גודל של כ-50% מבעלי הדירות זה משקיעים. אז במובן מסוים זה גם הפך את זה להיות קצת יותר קל, אבל השלב הראשון הוא התאגדות של בעלי הדירות. זאת אומרת, יש עכשיו 100 משפחות, שאולי התקשורת היומיומית ביניהם היא ממש ממש חלשה, חלק בכלל מזכירים את הדירות ולא יודעים מי השכנים שלהם, והם מתאגדים ובוחרים נציגות מטעמם, כי קשה לדבר עם 100 משפחות, ואותה נציגות בוחרת עורך דין, ואותו צוות של נציגות ועורך דין, בדרך כלל מה שעושים היום זה מנהלים מכרז יזמים. פונים לחברות מובילות ומבקשים, בואו תציעו לנו הצעה, ונברור מביניכם את היזם שיש לו גם את החוסן הפיננסי, וגם את ההצעה המסחרית שהיא טובה לנו, ולאט לאט עובדים על מסע ומתן של חוזה, ועורכים כנסים ומסבירים את המטריה, ואז מתכנסים וחותמים על חוזה, ואותה תחנה צריכה להגיע לרוב נדרש, לזה שיעור חתימות שיאפשר גם לאכוף את ההסכם בהמשך על מי שלא חתם, על אותה קבוצה שקוראים לה סרבנים, לפעמים הסרבן הוא פשוט בנם שלא יתרו אותו, אבל בגדול זה סרבן. זו התחנה הראשונה, אותה התקשרות חוזית. תחנה שנייה...
אבל רגע, הדבר הזה לא יכול לקרות בכל מקום בארץ, נכון? צריך שהרשויות יודיעו שזה מתחם שהולך לפינוי כן. בינוי, או שאפשרי, או שזה אפשרי בכל מקום, פינוי בינוי בעצם?
בתיאוריה זה אפשרי בכל מקום.
באמת?
כן, אני יכול לדעתי. לספר מהניסיון שלנו,
כן.
שיש הרבה מאוד מתחמים שהתחילו באמירה של גורמי תכנון, בדרך כלל באותה רשות מקומית, שאמרו, פה לא יקום ולא יהיה.
כן.
כי לרשות המון פעמים קשה לראות את החזון, ולפעמים אחרי כמה צעדים קדימה, שמראים לה את החזון, אז היא מקבלת אותו. לפעמים, אגב, לא מקבלת, ואפשר גם לאכוף על רשות. יש פרויקטים שקרו שהעירייה או הוועדה המקומית היו מתנגדים.
באמת?
וועדה מעל, וועדה מחוזית, או לפעמים ותמ"ל, שזה ועדה למתחמים מועדפים, קפו את התכנון ואישרו אותו חרף ההתנגדות, ובסוף יצא דבר פנטסטי, והעירייה מאוד מאוד אהבה והתלהבה, ואחרי כמה שנים יש לנו מתחמים כאלה, העירייה אפילו מכחישה שהיא הייתה מהמתנגדות הקשות למתחם.
מסדרת את ההיסטוריה לאחור.
ממש. עכשיו, אחרי שהמתחם התאגד ובחר יזם, והתקשר בהתקשרות חוזית, אז מתחילה התחנה השנייה. התחנה השנייה היא תחנה של התכנון. היא התחנה הכי כואבת והכי קשה. היא מורכבת משני חלקים. אם בתמ"א 38 לא צריך תוכנית, כי יש את תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית, כבר תוכנית קיימת,
כן.
בפינוי בינוי צריך ברוב המקרים ליזום תוכנית חדשה יש מאין.
אוקיי.
אותם מתכננים מטעם היזם, מסתכלים על המתחם הזה פלט של חטיבת קרקע,
כן.
והם צריכים לתכנן משהו יש מאין שיודע לעבוד ולהציג אותו לכמה גורמים, גם לרשות, לעירייה, שתואב את זה, כי עירייה לפעמים תגיד, רגע, אבל איפה הבית ספר? איפה הגן ילדים? איפה המתנס? איפה הכביש? איפה החצר? איפה הפארק? ויש איזשהו דיאלוג. עיריות גם רוצות שיהיה משהו שגם יוכל להחזיק ברמה הכלכלית, כי מגורים זה משהו הפסדי, ומסחר זה משהו רווחי. אז צריך מישהו גם לממן את הארנונה של העיר. ולכן רוצים את עירוב השימושים גם כדי שהשכונה תעבוד, וגם כדי שיהיה מי שישלם את הארנונה. ואותה טאבה שאחרי שיח מאוד מאוד ארוך, מוגשת ודנים בה, ובסופו שלא מאושרת, זה עדיין לא סוף הפסוק. כי אחרי שאושרו הזכויות למתחם,
כן.
צריך להיכנס לתכנון המפורט, שזה מקבל ביטוי בבקשה להיתר הבנייה. לצורך העניין הייתה לי חטיבת קרקע, של 10 דונם שהיו עליה 100 דירות, ועכשיו הולכים להיות בה 600 דירות, וגן ילדים, ודרכים, וחניות, ותשתיות, ופארק באמצע, ואיזשהו מתנס, וזה בא לידי ביטוי בטאבה ובתקנון שלה ובבינוי שלה ובהרבה מאוד מסמכים שכל אחד בתחום שלו פרוגרמה למבנה ציבור ואגרונום שעושה היבטים של עצים וכו'. ואז נכנסים לתכנון המפורט שממש אומר איזה ייצור ואיפה יהיו החלונות ואיפה יהיו המעליות ואיפה יהיו הפירים של המעלית וכו'. וזה עוד זמן. הזמן הזה צריך להיות הרבה יותר קצר.
כן.
צערנו, התהליך הזה של טאבה ואחרי היתר, זאת אומרת, מהשלב של תחנה 2 עד השלב של תחנה 3 והאחרונה, שהיא המימוש, ששם לוקחים בנק שנותן ערבויות לבעלי הדירות וגם לרוכשי כן. הדירות, ונותן אשראי ליזם ובונים, אז התחנה הכי ארוכה בתהליך היא תחנה 2, תחנת התכנון והרישוי, ואיפה הקושי פה? ועדות התכנון, למשל, נאמר ש... במחוז חיפה, יש ועדה מחוזית במחוז חיפה שצריכה לדון בהרבה מאוד תוכניות, לא רק של פינוי-בינוי, כל התוכניות שבסמכות נכון. שלה, זה צוות אחד של כמות מוגבלת של אנשים, של כוח אדם, שצריך לדון בכל האספקטים האלה.
נכון, שיש הזקה, אז מבטלים את הוועדה, שיש זה, גם במדינת ישראל לא חסר סיבות.
בהחלט. אני יכול לספר עכשיו סיפור ממש מהשטח,
כן.
שיש תוכנית פינוי-בינוי מאוד גדולה בחיפה, עם יזם שאנחנו מלווים אותו כבר 6 שנים, והוא נדרש להגיש לא פחות מ-30 חלופות תכנון וואו. שונות, שכל פעם מסיימים אירוע, ואז מישהו אומר, רגע, אבל מה עם סדרת העצים הזו? עשיתי שם סיור, היא נראית נהדר, אולי נשמר אותה, והמשמעות שלה שצריך להעתיק 4 בניינים לצד שני, ולתכנן את הכביש מחדש, ואחרי שדנים בכל הדבר הזה, אומרים, רגע, עכשיו בדקנו וראינו שהבית ספר המתוכנן, יש בו 20 כיתות. חשבנו על 26 כיתות. אפשר לבטל גם את הבניין הזה, ומתחילים שוב את הדיון.
כן.
עכשיו, אנחנו נמצאים באחד הדברים שאמרנו, חלילה, אם הייתה פה רעידת אדמה, אז היינו מסיימים את כל התכנון ב10 חודשים או שנה לכל היותר. ופה זה לקח 7 שנים. אני גם מסתכל על זה היום במצב הנוראי שאנחנו נמצאים, שיש למשל את אזור הצפון, שנהרסו שם בניינים, ומתי שאומרים להחזיר את האנשים הביתה, אבל אין להם בתים לחזור. עכשיו, אז מה יחזרו לאותם בתים שהיו? זאת אומרת, אותו מבנה רכבת שנהרס, יבנו אותו שוב, ברור שלא. שלא. אז למה היום לא יושבים עם פרויקטור, שהוא לא ועדה במחוז צפון, ועדה מחוזית, אלא ועדה מיוחדת, תקחו גורמים מהשוק הפרטי, לא פחות מוכשרים, שעכשיו יגידו להם, חברים, יש לכם 5 חודשים, לקחת את השכונה הזו שנהרסה לצוכן במטולה, ותעשו תכנון חדש לגמרי, מודרני, עם כל מה שצריך לשכונה הזאת, כדי שביום שאפשר יהיה לחזור למקום, כבר יש תכנון ואפשר ישר להתחיל לעבוד. שאם לא כן. מבינים שכשאומרים, נחזיר את הצפון, נחזיר את האנשים הביתה, ואין בית, אז יכול להיות שיקח לתכנן 3 שנים. כן. או שיקימו, שזה עוד יותר גרוע, שזה לצערי, זה, הרבה פעמים זה הפטנט הישראלי, יגידו, טוב, בוא נקים משהו מהר, 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 חפלאפ כזה,
כן.
זה יהיה גם עם ליקוי בנייה, וגם מתוכנן גרוע, וכבר, איך אומרים, בהיבט הזה, לצערנו, הפינוי כבר קרה.
כן, נכון, על הבינוי. כן, נכון.
אז זה דבר, עכשיו, ההזדמנות הזו, ושאת, למה זה מעניין אותנו כמדינה? ראשית, אנחנו כבר היום במצב כלכלי קשה. אם חלילה תהיה רעידת אדמה, אז אנחנו נהיה בברוך כלכלי, כי מס רכוש צריך לשלם הרבה כסף, שזה למעשה אנחנו משלמים הרבה כסף, הרבה מיסים, כדי לשקם את זה. אז אנחנו נהיה בברוך עוד יותר גדול.
כן.
עכשיו, אם נחשוב מהר יותר ונכון יותר ופרקטי יותר, אז אנחנו נוכל לתכנן מחדש מקומות שיהיה כיף לחיות בהם, שהיום הם מאוד לא כיף לחיות בהם, וגם נוכל, בהיבט הסוציאלי, נוכל לקחת משפחה שמעולם לא הייתה לדירה חדשה, לתת חיי רווחה, לגור במקום חדש, זה גם דבר שמעניין אותנו כמדינה, כי אנחנו רוצים, יש צדק חלוקתי, מי שגר בדירה חדשה והוא עשיר וטוב לו, הוא מאוד ישמח שגם למי שאין, אז לא יצטרך הקשיש לרוץ למקלט, וליפול ולשבור את הירך, אלא יהיה לו ממד, ויהיה לו מעלית, ויהיה לו נגישות, וכל מה שצריך בשביל לחיות במאה ה-21, שמעלה עוד עמוק בתוך המאה ה-20, איך שהם חיים. והשכונות יהיו יותר טובות, זה צמצום פערים, וזה יותר בטוח, וזה חוסך, וזה ביטחון, בכל אספקט זה נוגע בנו.
אז, אבל בוא נגיד ששכנעת אותי. האם בעצם... אתה יודע, תהליך של תמה, אנשים רגילים להתניע את זה לבד, כאילו לשבת באספת דיירים, מי בעד, מי נגד, בוא נשיג 60% וכן הלאה. אבל איך בעצם אני, כאדם מן השורה, מתניע תהליך של פינוי-בינוי? זה דבר ענק, זה בעצם לא רק הוועד שלי, זה הוועד שזה,
זה בגדול, השאלה היא מעולה, כי זה באמת אחד החסמים. זאת אומרת, אם מדברים על חסמים, דיברנו על רשויות ותכנון כן. וכולי, ויש גם את החסם של תחנה ראשונה,
כן.
של ההתאגדות, איך אנחנו בכלל מגיעים לאירוע שאנחנו התקשרנו עם יזם. אני חושב שהדרך הנכונה היא קודם כל להתחיל בבניין שלך.
בוועד בית.
לדבר על זה, ולקבוע, לבחור נציג. ואם מכירים בבניין ליד, לבחור עוד נציג. עכשיו, יש היום אותה קבוצה שנוצרה, אולי מצומצמת, צריכה לפנות לאורך דין. מהסיבה שברמה המשפטית יש פה הרבה מאוד דברים שצריך לדעת, הרבה מאוד זכויות שצריך להגן עליהם כדי לא ליפול למלכודות, ויש מקצוע מנוסה, עדיף ממילא הרי יהיה עורך דין, אז עדיף שהוא יהיה מהיום הראשון.
כן.
ומישהו שמתעסק בזה, ובמתחמים גדולים גם צריך משרדים גדולים, שיש להם צוות, ואותו עורך דין, כשנגשים אליי לפעמים נציגויות, אז אני בודק אם באמת הן מאוגדות עד הסוף, ואם הן לא מאוגדות כמו שצריך, הן צריכות סיוע בזה. ויש היום הרבה חברות מארגנות, שהן עושות את זה בשביל כסף כמובן,
הם
יקבלו כסף בסוף מהיזם, וכסף טוב, והן מעמידות מישהו או צוות, שבאמת אוסף ומלקט, ודופק ב-8 בערב בדלת, ומי אתה, ואתה סוחר, ואיך קוראים לבעלים, ועושים את העבודת נמלים הזו, בשביל ליצור את אותה טבלת אקסל, של כל הפרטים וכל השמות, כדי שיאפשרו בשלב די מוקדם לקיים כנס, אספת בעלי דירות, גדולה באיזשהו אולם, והיום הרשויות גם נותנות את העולמות של הבית ספר, או את המתנס, ופתאום מביאים 80 ו-90 ו-100 משפחות, ומי שלא יכול משתתף בזום, ולפעמים יש לנו זומים כאלה שמשתתפים מכל רחבי הארץ, כולל אנשים מחול.
כן. אתה אומר שנגיד העירייה נותנת את האולם, עיריות אוהבות פינוי-בינוי, או... יכול להיות שזה גם ישתנה במהלך הזמן, כי היו עיריות באמת כמו רמת גן, שמאוד אהבו תמ"א 38, ואז התחלף ראש העיר, ופתאום רמת גן שונא תמ"א 38. מה היחס באמת של העיריות לפינוי-בינוי, והאם זה יכול להשתנות יום אחד? כי זה עבודה קשה.
חד וחלק. בגדול, העירייה בסופו של יום נשארת עם העיר שהיא צריכה לנהל. ואם במקום 100 דירות יהיה לה 600 דירות, ובממוצע, כל דירה היא הפסדית, בסדר גודל של בין 8,000 ל-12,000 שקל בשנה. משפחה שגרה, צריכה תרבות, צריכה חינוך, נכון. צריכה תברואה, צריכה הרבה מאוד דברים, והתקציב של העירייה לא יודע לממן את זה. זאת אומרת, תל אביב היא עיר מאוד מאוד עשירה, כי יש לה הרבה מסחר, ועל ידה בת ים, שהיא ממש קרובה גיאוגרפית, היא עיר מאוד ענייה, כי יש לה הרבה פחות מסחר, והמגורים זה הפסדי, ולפנסיונר צריך אולי לתת הנחה, ומשפחה צריכה, לפעמים יש, לחלק יש פטור מאוד גדול מארנונה, אז זה צריך לחיות. בני ברק, למשל, חיה רק על מתחם בסר, ומתחמי בסר למיניהם, כן. וכל האזור העירוני, המשרדים הגדולים האלה מממנים את הארנונה של העיר. אז עירייה מאוד דואגת, קודם כל שהיא לא תוכל לקיים את זה. ולראה, יש את הצרכים שלה. הם רוצים לראות שיהיו, כמו שאמרנו, בתי ספר וילדים ותברואה, ושיהיה מקום לפנות את ההשפעה, וכל הדברים האלה. אז יש שיח, והעיריות, זה נכון שהן מאוד מאוד חוששות, כי הם לא רוצים בבת אחת ליפול על האירוע הזה.
נכון, יש עיריות שאתה כבר מכיר, שנגיד אתה יכול להגיד שהן יותר אוהבות פינוי-בינוי, שהן פחות אוהבות פינוי-בינוי, שיותר מקשות, יותר מקלות.
זה ממש עניין של תקופות.
כן?
תקופה שבירושלים אף אחד לא רוצה להיכנס, אמרו שבלתי אפשרי לעשות שם פינוי-בינוי. והיום זה המקום הכי טוב בארץ, זה פינוי-בינוי.
מה, כי השתנה ראש העיר? לא, הוא התפיסה, נשאר אותו דבר.
זה אחרי לפני ראש העיר הנוכחי.
אוקיי.
אבל באיזשהו מקום, השתנה שם הדיסקט, יכול להיות שגם הבינו שצריכים הרבה דירות, ויש שם החלקה מאוד מאוד רצינית, ומאוד מאוד יעילה, שעובדת, שוב, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אז שם באמת עובדים, אני יכול לומר בחיפה, שזו הטריטוריה שלי,
כן.
יש תוכניות של פינוי בינוי לעשרות אלפי יחידות, הייתה תקופה מאוד קשה, 5 שנים עם עירייה אולי רצתה, אבל לא ידעה איך לעשות את זה נכון, ויותר מדי התלבטה, והדברים נגררו, ועכשיו יש רוח חדשה. זה מאוד מאוד תלוי, בגדול, זה לא אמור להיות ככה, אבל זה גדול בראש העיר, בקודקוד, משהו מתווה. וזה עצוב ומצחיק, שמישהו לגבי הפילוסופיה שלו, שאומר, רגע, קודם שיסללו לי את הכביש, או קודם שיתנו לי את התקציב למטרונית שאני רוצה, ואז אני אהיה מוכן לדון בחידוש אותה שכונה, ובינתיים הימים עוברים, אני מסתובב בשכונות האלה. זה שכונות שראית אותן לפני 3 שנים, ועכשיו אתה מסתובב, ואתה רואה שיש שם סדקים ביסודות של הבניין, שאתה יכול להכניס את היד שלך עד המרפק.
כן.
ואתה אומר, מה יקרה פה? תכף, אנחנו משחקים כזה, אני כן. מרגיש באמת בפינוי-בינוי, שאני מסתובב הרבה פעמים בשישי באוקטובר.
כן.
זה ממש, זה נורא, ואני, יש לנו מתחמים שסיימנו אותם, שאנשים כבר גרים,
כן.
700 ו-800 ו-900 דירות חדשות במתחם, ואני מרגיש כזה, פעם אמרתי את זה, וכעסו עליי, אבל אמרתי את זה בוטה, אני מרגיש לפעמים שאני מחזיק את הרשימה של שינדלר, מי יצא מהאירוע, מי הצלנו ומי לא, כי באמת אנחנו בעניין הזה חיים על זמן שעות.
נכון.
והנזק יהיה אדיר.
כן.
כן. אני מבין גם את לפעמים את החשש של עירייה, של ראש עיר, שאומרים, איך אני אחזיק, איך אני אתפעל את הדבר הזה אחר כך. אז צריך לתמרץ, וצריך לתכנן נכון, באמת לא זבנג וגמרנו, ואנחנו רואים דברים מדהימים היום. אנחנו צריכים להגיע למצב במדינת ישראל, ש-70-80% מהבנייה שלנו, היא התחדשות עירונית במסות גדולות, כי אנחנו צריכים גם לסתכל על הדור הבא. בנינו מחיר למשתכן, יופי, פתרנו את הדור הזה, מה יהיה ב-2090? אנחנו פתאום לא היה לנו קרקע, אנחנו צריכים קודם כל לנצל את הקרקע
כן.
הקיימת שלנו.
נכון. שיש גם כבר שירותים מסביב, בסופו של דבר, בפינוי בינוי זה בתוך העיר, ולא שכונה חדשה לגמרי שמוקמת, אתה יודע, שכונות בלון וכאלה שהן בעצם די מבודדות יכולות להיות. אבל אני עכשיו חושבת, תראה, אתה אומר לי 15 שנה, אתה אומר לי ראש העיר יתחלף, לא יתחלף, כן רוצה, לא רוצה, כן זה. אז אני באמת תוהה, האם שווה לקנות דירה, שהולכת לפינוי בינוי, האם עדיף לי, באיזה שלב כדאי לי לקנות דירה במתחם כזה, אם בכלל, דרך אגב.
יפה, אז זה באמת הייתי אומר, בחמש, שש שנים האחרונות, זה אפיק השקעה מאוד מאוד מוביל. אני נתקל בזה ברמה היומיומית, שניגשים אליי זוג, mm-hmm. שיש להם ילד או ילדה, שהם לפעמים חיילים, הרבה פעמים חיילים, או שהם סטודנטים, mm-hmm. והם אומרים, אנחנו לא נגיע לעולם לקנות לילדים שלנו דירה חדשה, כי המחירים מטורפים. אז אנחנו נקנה דירה, היו תקופות בחיפה, לא לפני המון זמן, לפני חמש שנים, שאפשר היה בשכונות מסוימות לקנות דירות, בסכומים של בין 600 ל-900 אלף שקל. אז היום הסכומים האלה הם כפול בערך,
כן.
ועדיין זה נחשב לא גבוה, ואז אותה חשיבה אומרת, אני אקנה לבן שלי את הדירה הזאת, ואנחנו ניקח מימון, והשכירות תשלם את המשכנתה, לפחות בקירוב. כן. בעבר אגב היא יכלה ממש לשלם עליה, היום יכול להיות שיש עוד הוצאה של 1,000 שקל, ואותה זוג אומר, יש לנו את ה-1,000 שקל הפנויים, כן. האלה, אפילו לרמה של 3 ילדים.
ומתישהו זה יהיה דירה חדשה.
מתישהו זה יקרה. כן. אני מאמין אגב, שהסטטיסטיקה תשתנה, כי הרבה חסמים, יש 10 כלילה של חסמים, לא מספיק, כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן מייעלים, מתישהו, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר חזק, ואז הדברים ילכו, זאת אומרת, הסטטיסטיקה של ה-15 שנה, אני חושב שבמקום מסוים, זה כמו ששאלו מישהו, כשהתחילו להיות כלי רכב, כמה זמן לוקח להגיע מפתח תקווה לתל אביב, אז הוא אמר, אוקיי, אני צריך לרתום את הסוס, אני מתיישב, אני יוצר איתו לאכול, לוקח לי יום וחצי. ואז הוא מצא הרכב, וזה לוקח רבע שעה.
כן.
ואז יש שוב פקקים, אז זה חוזר לימים של הסוס.
כן, בדיוק.
אני חושב שזה הולך להתייעל. זה צריך להתייעל, קודם כל, בתחנה הראשונה שדיברנו עליה, של ההתאגדות והחתימות והחסמים של הדיירים. אני חושב שאנחנו רואים היום מהלך, כבר כמה שנים, זה היה ברמה של המלצות, אבל יוצרים איזושהי סטנדריזציה של תמורות. זאת אומרת, פעם המסע ומתן בין היזם לבין הדיירים יכל להיות גם חצי שנה ושנה. אנחנו רוצים 20 מטר, 30 מטר, 40 מטר.
כן.
והיום ועדות התכנון אומרים, זה נהדר מה שהם רוצים. אנחנו לא, אם נותנים להם 30 מטר, אז צריך לבנות הרבה יותר, ואנחנו לא רוצים להמיס, אנחנו מקבים את זה לאיזשהו סטנדרט, סטנדרט זה נכנס איפשהו ל-12 מטר, במקומות מסוימים צריכים להתגבר לזה, והיזם מצליח להוריד מעצמו ולתת, במקומות אחרים, אם הוא מותן מעצמו, זה כבר לא יהיה כדאי כלכלית, זה מתחיל לכיוון, אני חושב שבעוד לא הרבה מאוד זמן, זה כבר יקבע כסטנדרט תמורות שמונחת מלמעלה, זה אומנם התערבות
בשוק
החופשי, כן. אבל יכול להיות שלמטרת העל אין ברירה.
כן.
וגם ועדות התכנונית יעלו. זאת אומרת, כבר היום אנחנו שומעים שלא יכול להיות שאחרי, אגב, בין התב"ע להיתר, גם חלק מהרשויות הכניסו תוכנית עיצוב. פתאום מאוד חשוב להם גם לראות עוד פרמטרים נוספים, אז נכנס עוד תחנה באמצע. אז רוצים לצמצם את זה, רוצים שתוכנית העיצוב כבר תהיה בתוך התב"ע, וגם הרבה מאוד מהדברים של ההיתר גם כן יהיו בתוך התב"ע. ואז מה שלוקח בתכנון 6 ו-7 שנים לפעמים, אמור להתכנס לטעמי, אגב, לפרק זמן של שנה, אבל אני לא אהיה כל כך נאיבי, אני חושב שבאיזשהו מקום זה יתכנס לפרק זמן של 3 שנים, ואז עם שלב ההתאגדות ועד ההתקשרות החוזית ברוב הנדרש, אבל ברוב הנדרש ששומעים עליו כל הזמן, צריך במתחם פינוי בינוי כדי שהוא יקרה למעשה 100%. אלא מה? שאם יש רוב של 2/3 מכל המתחם,
כן.
ו-60% בכל בית משותף, אז אחרי שהתוכנית מאושרת, אפשר לפנות לבית המשפט, בתביעה, לקבל סעד שיאכוף את החוזה, את העסקה, על אותם סרבנים, על אותם אלה של
חתמו. זה עוד זמן גם לוקח הדבר.
זה עוד זמן לוקח, וגם לצערי הרב, בתי המשפט, גם פה, עוד לא מספיק מקצועיים, המשרד שלנו, משרד רון ברן, הגענו עם תיק ראשון של תביעת פינוי-בינוי, לבית המשפט העליון. זה היה ב-2014. ואז בכלל לא ידעו איך לאכול את זה, ואז בית המשפט אמר, מתי ייחשב סירוב של בעל דירה כסירוב סביר לעסקה, ומתי לא. וקבע כללי פרשנות מאוד משמעותיים וחזקים.
אבל שוב אתה מחזיר אותי לנקודה שאתה אומר, זה פרויקט סופר 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 קשה ומסובך.
נכון.
האם שווה לי כאדם שבא, אתה יודע, רוצה בסוף לגור איפשהו, להיכנס לזה? ובאיזה שלב שווה לי להיכנס לזה?
זה, אנחנו נתקלים בסיטואציה שבה בעל דירה, סליחה, רוכש דירה, ובא ואומר, וואו, שכונת בת גלים בחיפה, יופי של שכונה.
מה זה? יפיפייה נרדמת כל הזמן אומרים. על הים, נכון.
ב-2020,
מתפרקת, כמו שאמרת.
מתפרקת, ויש שם מספר תוכניות, אנחנו מלווים שם תוכניות של למעלה מ-2,000 דירות חדשות, והוא בא ואומר, וואו, הציעו לי ב2 מיליון שקל, דירה של 40 מטר, והיא תהיה חדשה, איזה יופי, ואנחנו אומרים, רגע, שנייה. קודם כל, בוא נבדוק איפה מצוי התהליך. האם הוא מצוי בשלב הדיבורים? האם הוא מצוי בשלב שלפחות תחנה ראשונה הסתיימה, שהייתה התקשרות חוזית ורוב נדרש? איפה הוא מצוי בתחנה השנייה? בשלב התכנון? האם בכלל זרקו אותם הביתה? כי זה מאוד מאוד קשה ומורכב, או שזה מתקדם הלאה, גם בתכנון, ברמת הטבע יש נקודות, יש קליטת תוכנית ועמידה בתנאי סף, יש דיון בהפקדה, יש הפקדה, יש השלב הסופי שזה פרסום למתן תוקף. אז שווה להתייעץ עם מישהו שקודם כל הוא מקומי, עורך דין מקומי שחי את זה, מכיר את זה, כי יש מקומות שזה באמת נכון. עכשיו,
מה זה באמת נכון?
כשבאה המשפחה ואומרת לי, תשמע, אנחנו קונים פה דירה, וממחישים להם את העניין ש... זה לא הולך להיות מאוד מאוד מהר, אבל בודקים ברמה התקציבית התזרימית, איפה הם עומדים מזה. עכשיו, אם לצורך העניין אותה דירה שב-2020 אפשר היה לקנות אותה ב-800 אלף שקל,
כן.
קונים אותה היום ב1,700,000 שקל, ואומרת המשפחה, אוקיי, יש לנו 500 אלף שקל, ואנחנו לוקחים משכנתה, ואנחנו הולכים להחזיר כל חודש 4,000 שקל, ואז אתה בודק ואת אומר להם, תשמעו, במקום הזה, הסחירות נכון היום היא 3,200 שקל. זאת אומרת שכל חודש אתם מסיים מהכיס 800 שקל. אומרים, אנחנו יכולים לעמוד בזה. והסבירות לפרויקט היא גבוהה ופחות קריטי לנו, אם זה ייגמר ב6 שנים או ב-11 שנים. כי אנחנו יכולים לחיות עם זה. ועדיין, בתחנה שנקבל את הדירה החדשה, יהיה לילד שלנו משכנתה שבינתיים היא תצטמצם, והיא תהיה משכנתה של מאות אלפי שקלים לא רבים, וזאת תהיה דירה חדשה. ואותה דירה שתהיה בשווי של 3 מיליון שקל ואולי יותר, אנחנו במצב שהוא יבוא אלינו בגיל 28-9, ויגיד אני רוצה את הדירה הזאת, לא נוכל לעזור לו, כי אז כבר אני צריך להביא מהבית 1 מיליון שקל, מה שהיום הבאנו, 400. אז צריך גם להיכנס נקודתית לאלטרנטיבות. אני המון פעמים אומר להם, אני שואל את המשאלה, אם הייתי צריך לקנות את הדירה הזאת בלי פינוי בינוי, כמה הייתם מוכנים לשלם? ואומרים X, ואז אני מחשב להם פחות או יותר את הפרמיה שהם משלמים על הפינוי בינוי. המון פעמים זה מוגזם.
כן.
אנחנו נתקלים, אני נתקל בסיטואציה שבא מישהו ואומר לי, תשמע, ראיתי את הדירה הזאת בנשר, שאגב, מקום מצוין של התחדשות עירונית, עיר מתפתחת מאוד, ולדעתי בשנתיים הקרובות כבר יראו שם מנופים. אני תמיד אומר, מבחן המנופים הוא החשוב לעיר, זאת אומרת, הרבה עיר אומרת, אני מקדמת, ואיזה יופי, ותוכניות וסרטוטים, בסוף צריך להיות מנופים.
נכון.
אז בנשר יראו מנופים, ואז ניגשים אליי עם איזושהי עסקה, ואומרים לי, תשמע, זה מה שמבקש הבעלים, אני אומר להם, תראו, המחיר שאתם הולכים לשלם, הוא בערך 10-15% פחות מהמחיר של דירה חדשה, זה לא שווה.
כן, נכון.
זה מוגזם, זה חלומות. אז צריך לדון בכל מקרה לגופו, אבל כרעיון, זה עדיין, בוא נגיד שלפני 3-4 שנים, זה באמת הייתה ההשקעה הכי טובה שיש, עדיין היום זו השקעה מצוינת, לתפוס את הדירות האלה של פינוי בינוי, צריך לזכור גם שהעסקה בין הבעלים ליזם, זו עסקת מקרקעין שהיא פטורה ממס. ואז אני התחלתי עם הישן, אני מסיים עם חדש, האירוע בין הישן לחדש, אני לא משלם מיסים.
כן.
זה, אין כבר היום הרבה מקרים כאלה, אפילו שאני זוכה בלוטו, אני משלם מס.
זה נכון.
זה סוג של זכייה בלוטו. יש פה התעשרויות לפעמים של 1,000,000 ו-1,500,000 שקל, וזה דבר נהדר.
אבל צריך סבלנות.
צריך סבלנות, וצריך אורך רוח, וצריך להתמקד בעיקר. המון פעמים אני יושב עם בעלי דירות שאנחנו מייצגים, והשיח הוא שיח מאוד שולי על איזשהו עניין, או אנחנו רצינו לקבל עוד ואוצ'ר לרכישה של משהו ב-2,000 שקל, וזה בסדר למקסם. המון פעמים אנחנו באמת נהלים מסע ומתן אגרסיבי, ומקסימים לבעלי הדירות, כי יש בשר ואפשר באמת להוציא יותר, אבל לפעמים לעצור חצי שנה על ואוצ'ר של 2,000 שקל נוספים למוצרי חשמל, במקום להבין שהאירוע הוא התחדשות, אז
כן.
זה לא נכון. אבל צריך, אין ספק, צריך באורך רוח, צריך סבלנות לכל העוסקים. אגב, יש הרבה תסכול לאדריכלים שחוזרים מהעירייה וצריכים לתכנן פעם עשירית. יש לעורכי הדין תסכול, יש לבעלי הדירות תסכול, יש ליזמים תסכול. זה אירוע מתסכל בגדול, מסתיים ב...
ארוך ומתסכל.
מאוד, כן.
ואם אני רוצה שלילד שלי יהיה דירה חדשה בגיל 20, אז צריך לקנות בגיל 5, לפי מה שאתה אומר, או מתאום.
החיסרון שקונים לילד בגיל 5, שאז מבחינת מס הרכישה, הוא נחשב התא המשפחתי שלי. אהה. אם למשפחה יש דירה, מס הרכישה הוא 8%.
הבנתי.
הטיימינג לקנות לילד, הוא אחרי גיל 18. אחרי גיל 18. עכשיו זה בסדר, כי גם היום הילדים, בגיל 20 אין לו הרבה מה לעשות עם דירה, וגם היום הילדים מתחתנים מאוחר.
כן.
אז זה בסדר גם שיהיה לו דירה בגיל 32.
בנקים אוהבים פינוי מכאלה פרויקטים?
בנקים אוהבים כסף.
אוקיי, זה תמיד נכון.
כן. והם בוחנים. הם אגב לא בוחנים פרויקטים של פינוי בינוי לפני שהם כבר תכלס, שיש יותר בנייה.
כן.
ואז אפשר לבנות, לבדוק את היזם, אפשר לבדוק את העונה עצמי שהוא עזרים, אפשר לבדוק פריסל עם מחירות.
כן.
שבאמת בפועל מה שכתוב בניירות באמת מוכר. ואז הם נותנים ליווי, הם נותנים מימון, הם נותנים אשראי, והם עושים מזה כסף.
כן.
הם מקבלים כסף על הערבויות שהם נותנים, והם מקבלים כסף על האשראי, וכמובן על ההלוואה שהם נותנים ליזם. זה גם אירוע, וגם כאן אני חושב שלוחות הזמנים של הבנייה הולכים להתקצר. בהקשר הזה, נכון שיש לנו עכשיו משבר של כוח אדם.
נכון.
אבל בכלכלה לומדים שיש איזושהי משוואה שמאזנת אחד השני של טכנולוגיה לעומת כוח אדם. כשכוח האדם הוא יקר, זה גורם לשיפור טכנולוגי.
כן.
שתופרים נעליים בסין בדולר ליום, לעומת מקום אחר, אז זה משפר בגרמניה, מפעלים של BMW, אז השקיעו הרבה מאוד בטכנולוגיה, אבל כי כוח האדם יקר. אני חושב שגם פה בבנייה, אנחנו הולכים לראות דברים אחרים, טכנולוגיות שישתפרו ויחסכו, ובטווח הארוך נרוויח בנייה שהיא טובה יותר ומהירה יותר. נסתמך קצת פחות על כוח אדם ויותר על טכנולוגיה, ויש לנו פה, באמת אתגר חשוב, ואני בטבע שלי אופטימי, אז אני חושב שנצא מזה טוב.
הבנתי. רם, יש לך איזושהי שאלה לאיתי, להוסיף משהו?
כן, אני בטבע שלי פסימי. יש לך את האמת, כאילו אתה מדבר על כמה דברים שאמרת שככה עניינו אותי במיוחד. אחד, אתה אומר, היום יש הרבה יותר משקיעים. אני חושב שזה נכון מאוד לאזורים ספציפיים, חיפה, אני בטוח, באר שבע, שתי ערים שהן ידועות כערי משקיעים. אני חושב שהסיבה לזה היא שהן ערים שמחוברות, שיש בהן המון עירוניות, הן מחוברות לתחבורה, הן מחוברות לאזורי תעסוקה, זאת אומרת, משפחה יכולה לחיות בהם. אני חושב שלחשוב עכשיו שאם נעשה תכנון, פינוי, בינוי מאוד מפורט לבית שען, ובגלל שיהיה עכשיו, בוא נגיד שתהיה התכנות כלכלית לפרויקט, אבל לחשוב שאם ניתן ליזם קרקעות משלימות באזורי ביקוש, ונתכנן בבית שען משהו, אף אחד לא יבוא לקנות, כי בבית שען יש בעיה הרבה יותר גדולה ממתחם, שם בעיה כלל עירונית של עיר שאין לה תעסוקה ואין לה מסחר, ועוד מלא בעיות חברתיות אחרות, שלא המשכו בכלל אנשים חדשים לגור שם. זאת אומרת, שלערים כמו בית שען ולפריפריה, נקרא לזה, היותר עמוקה בכלל, פינוי בינוי לא נותן בכלל זה. ואז אנחנו נכנסים, לא נותן פתרון. ואז אנחנו נכנסים לשאלה שהיא בעצם, אנחנו קצת חוזרים לאותה נקודה של תמ"א 38, שאומרת, אוקיי, אני מחפש התכנות כלכלית, גם בפריפריה אין תמ"א 38, נכון? מאותן סיבות. בחיפה היה אפשר לעשות גם פרויקטים של... ויש גם.
המון, המון. אנחנו ליווינו בחיפה למעלה מ-200 פרויקטים של תמ"א 38, רק המשרד שלנו.
עכשיו, אז אתה יודע, ברמה הלוגית ברור שפינוי בינוי זה הדבר הנכון לעשות. אבל הזמנים, דיברת על המון חסמים, ובאמת התוכנית שבנו לפני 15 שנה לא תהיה רלוונטית ברגע שהפרויקט כבר יסתיים. זה גם בעיה.
אתה פוגע בול לדעתי בנקודה המשלימה. מדינת ישראל, כשמדברים על פריפריה, מדינת ישראל ברמה הגיאוגרפית אין לה פריפריה. זאת אומרת, יש לה פריפריה ברמה התודעתית, וברמת איך שהדברים נוצרו, שיש באמת את אזור המרכז, שהוא קצת מתרחב, פעם היה חדרה עד גדרה, היום קצת התרחב, ואין ספק שאנחנו, יש לנו היום רכבות, שאפילו בפולין לפני 100 שנה, היו רכבות מהירות ויעילות יותר. אנחנו, את המרחק מבית שען לחיפה, צריכים לקצר ל-20 דקות, והיום גם אם ניסע מראשון לתל אביב, ייקח לנו שעה וחצי. כדי לגרום באמת למשפחה שגרה בבית שען, שאם היא רוצה לצורך העניין להיות בחוג למכוננים במתמטיקה, בטכניון, בחיפה, אז הם יכולים לעלות את הילד על תחבורה ציבורית שמגיעה ב-20 דקות, ולא לעמוד בפרקים. ואותו דבר לעניין תעסוקה. אז אני חושב שבד בבד עם הפרויקט הלאומי, שאני שוב אומר, צריך להיות פרויקט לאומי, החשוב ביותר של המדינה, של התחדשות עירונית מסיבית, צריך להיות גם את אותו פרויקט לאומי שמחבר את הערים ברמה התחבורתית, ושם מתחיל את התקציב, כי אני חושב שפינוי בינוי יכול להחזיק, השוק החופשי והתמריצים, לא צריך בזה הרבה כסף שהמדינה צריכה לשפוך, אם עושים את זה נכון, ואת זה צריך לגבות בתחבורה ציבורית רצינית, לא של ההיסטוריה, אלא לא הגיוני היום שרכבת מדינת ישראל נוסעת במהירות ממוצעת של 70-80 כמה, אם נשקלל את התחנות, שיש תחנות, אנחנו כבר 30-40 שנה מכירים רכבות בעולם שנוסעות ב-200 כמה ויותר, גם בשקלול פרקי הזמן של העצירה והדיוק והכל. אנחנו סטארט-אפ ניישן, אין סיבה שבן אדם לא ילחץ באפליקציה ויעלה ברכבת והכל יהיה מסונכרן. אז אתה צודק ב-1000%. זה באמת דבר שצריך לחשוב עליו, והוא צריך להשתלב איתו בתוך אותו אירוע, ובאמת, בן אדם שגר 100% מטורונטו, 100 קילומטר, סליחה, מטורונטו, ושואלים אותו איפה אתה גר, אז הוא אומר, אני גר בטורונטו. כן. הוא גר 100 קילומטר מטורונטו. וזה לא בן אדם, זה לא יצור אחר. זה לא שזה איזשהו חייזר שיש לו מערכת אחרת. ואצלנו במדינת ישראל, 60 קילומטר, זה הופך אותך, יכול להפוך אותך לפריפריה, או 100 קילומטר פריפריה, זה מצחיק ועצוב. זה חייב להשתנות, ולא להשתנות בטח, גם, אתם מבין, גם התמה שלו, החשיבה האנוכית שבאה לידי ביטוי בהתחדשות בניונית, בתמה 38 בניונית, היא אותה חשובה נקודתית, שבן אדם עולה על האוטו שלו, כשהוא צריך לנסוע לתל אביב, ואנחנו מסתכלים ימינה ושמאל, לפקק של שעתיים, ואנחנו רואים שבכל אוטו יושב בן אדם אחד. במקום שכל הציבור הזה שנוסע לאותו מרכז, היה עולה על איזושהי רכבת שעושה את זה, לא חשוב מאיפה, ב-25 דקות, והיא יוצאת כל 4 דקות. רכבת, אגב, לא צריכה להיות כלכלית, היא צריכה לתת את השירות הזה, כדי להקל עליהם. זה אנחנו לצערי...
אני רוצה...
כן.
אז אני רוצה רגע לקחת את הצעד אחורה, ולהגיד, אז יש לנו בעצם סיטואציה שבה עיריות עכשיו, באות ואומרות, אוקיי, נגמרה התמ"א 38, ברור שיש עדיין צורך בהתחדשות עירונית, ומכינות תוכניות מטעם עצמם, כמו תוכנית הרובעים, או כמו התוכנית של חולון להתחדשות עירונית, וזה בעצם איזשהו ייצור קליים בין פינוי-בינוי לתמ"א 38, שהוא אומר, אוקיי, יש ודאות, לכל רחוב אני כבר התחשבתי במכפיל, לפי רוחב הרחוב, לפי תשתיות קיימות, אני גם יכול לתכנן קדימה, מתי אני צריך לבנות את הבית ספר הזה, ומתי אני צריך לבנות את הפארק הזה, וגם צריך לבוא ולהגיד שעיר זה דבר דינמי, זאת אומרת, מה שקרה ברמת גן בסדר גמור, נכון, בנו, לא התחשבו לגמרי בתשתיות, אז יש איזושהי צפיפות בעיר, בחיי העיר זה לא בהכרח דבר נורא, כי אז צריך אוקיי, צריך עוד תחנות הזאת, צריך לקנות את המקולת הזאת, ואז צריך מה שיצא לראה, אז... והדברים זזים, ונגיד בתל אביב, אני בטוח שלפני עשור, אין לי נתונים, אבל אני כזה, גם כמי שחי שם, היו הרבה יותר צעירים שהחזיקו מכונית ממה שהיום, זאת אומרת, הדברים קורים מעצמם. ואני לא בטוח שהזמנים של הוצאה לפועל של פינוי-בינוי, גם אם נצליח להסיר חלק מהחסמים ונוריד במקרה הטוב ל-10 שנים, אני לא חושב שכרגע זה איזשהו פתרון, בטח בהינתן שהמצב הביטחוני גם מצריך יצירה של ממדים מהירה. אני לא רואה איך פינוי בינוי יכול כרגע לקרוא תיגר על כל התוכניות האלטרנטיביות של, שהן יותר דומות לתמ"א 38.
קשה לי עם זה, כי אני באמת חושב שזה יהיה מצב של בן אדם שנוסע באוטו, והוא כל פעם בא למוסכניק, והמוסכניק אומר לו, תשמע, יש לך בעיה במנוע, אבל בוא נשים פה עוד איזשהו דבק קטן למטה, ועוד דבק קטן בצד, וזה יחזיק, וזה עולה כל פעם 100 שקל ו-200 שקל ו-1000 שקל, ולא עושים את התיקון האמיתי. אני יודע שבמדינה שלנו, לצערי הרב, אין אסטרטגיה, אין חשיבה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שיש לנו הזדמנות עצומה, מדינה שיכולה היום להתחדש משמעותית ולהפוך את עצמה למדינה הרבה יותר שהרבה יותר נעים לחיות בה, והרבה יותר נכון לחיות בה. ודווקא הפלסטרים האלה, גורמים ליותר נזק לטווח הרחוק. ואני אסביר. למשל עכשיו במלחמה, באו ואמרו, בוא נעשה הליך רישוי מהיר לממד. והרבה דירות יוכלו לבנות ממד, 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 והרבה בונים. וההשלכה של זה היא שבסופו של דבר שיבוא יזם ויגיד, אוקיי, בוא נעשה פה מתחם חדש, העלויות יהיו הרבה יותר גדולות, כי הדירות הרבה יותר גדולות, אז גם צריך להחזיר דירות הרבה יותר גדולות, ואז זה הופך להיות עוד יותר קשה. עכשיו, אני לא מתייחס לתל אביב, באמת תל אביב היא מדינה בתוך מדינה, יש לה גם חשיבה הרבה יותר נכונה, בתל אביב אגב יש תוכניות של התחדשות עירונית, שהיוזם שלהם היא העירייה, זאת אומרת, בפינוי בינוי, גם רשות יכולה, יש מסלול רשויות, אבל כמעט ואין בארץ תוכניות פינוי בינוי שהרשות יזמה, בתל אביב יש, ותוכניות טובות, עם אדריכלים טובים, ולא תוכניות כאלה שהם סרטוטים, שהם נשארים על הנייר כי הם לא עושים פרקטית. אני חושב שאם עושים חשיבה נכונה, אני מסכים שפרק הזמנים הוא מאוד מאוד ארוך, אבל יש לי זה גם פתרון, פעם אמרתי, זה נשמע היה נורא. למשל עכשיו, לצורך העניין, בקריית שמונה, נאמר עכשיו, ובפועל, שכונה שלמה נהרסה, ועכשיו יגידו לבעל הדירה שאין לו את הדירה שלו, שהוא היה לצורך העניין ברחוב דבורה הנביאה, מספר 2, ויגידו לו, תשמע, אנחנו עכשיו בונים פה את השכונה מחדש, והדירה החדשה שלך, היפה והממד וכו' וכו', תהיה בדבורה הנביאה 18, כי שם אנחנו מקימים ראשון. הוא יגיד, בטח, אני רוצה שזה יסתיים ותחזירו אותי הביתה, וזה לא משנה לי, 2, 18, זה אותו דבר. ותגיד את זה היום למישהו בפינוי בינוי, אז יהיה לו הרבה יותר קשה. אני חושב שאם נסתכל על זה ברמת המקרו, יכול להיות שצריכה להיות התערבות יותר בחופש הפרט, שלפעמים נורא נורא מסתכל במשקפיים המאוד צרות שלו, ואני אתן את זה כדוגמה, שכונת קריית אליעזר, השם מוכר מהאצטדיון של פעם, הרסו אגב את האצטדיון, בנו עליו מחיר למשתכן, והשכונה כולה היא שכונה של התחדשות עירונית. יש שם 31 מתחמים, אני מלווה 8 מהם, והם לאט לאט יוצאים, ואני חושב שזה נשמע ככה מאוד מעניין, אבל אתם יודעים, בכביש 6 היו חקלאים, לפני שהכביש 6, שהם 40-50 שנה איבדו את החלקות שלהם, איבדו בעין. וביום בערך אחד אמרו להם, פה יהיה כביש, ולקחו להם אפילו את הפרנסה שלהם, לא חשוב, פיצו אותם. ברמה הכלכלית הם לא הפסידו. קריית אליעזר אפשר היה להגיד, אוקיי, בואו ניקח את ה-400 משפחות האלה, ופה נבנה, ומהצד השני של השכונה גם נעביר לכאן, וניצור את הדינמיקה הזה, לא נצליח כל פעם לסיים אחד, להתחיל שני. ונכון היום במערכת החוקית שיש היום, אי אפשר את זה. זה בעיה. וזה יכל לגרום להתחדשות של כל קריית אליעזר,
בבת אחת, בעשר שנים.
מה שבפועל יכול להיות שיקח 20 שנה ויותר. יש דרכים לקצר את התהליך, יש דרכים, צריך אומץ, צריך חזון, צריך לקחת את המצב הסופי וממנו לרדת למטה. אני חושב שבחשיבה נכונה, אפשר לעשות את מה שלוקח 12 שנה למתחם אחד, להפוך אותו כ-12 שנה לשכונה שלמה. וזה נכון שצריך בעיר לתגבר באזור תעסוקה, ובתרבות, ובהרבה דברים שצריך להיות, כי כמו שאתה אומר, לא סתם יבוא עוד 500 ועוד 1,000 משפחות לגור בבית שען, או במקום אחר, לקחנו סתם דוגמת בית שען, אבל במקום אחר, במקום לגור בחדרה, אבל שימו לב, הרבה, גם לפני 5 שנים אנשים לא גרו בחדרה, קראו לזה פריפריה, והיום חדרה זה שוס. אז אפשר איכשהו גם לאזן במקום הזה. אני כן מסכים שצריך באמת גם לגרום לזה שמישהו שהוא כן רוצה שיהיה לו אזור חיים אחר ברמת התעסוקה או ברמת התרבות, שגם תהיה לו את הנגישות לשם, וזה חייב להיות מלווה בתחבורה ציבורית. בזה אנחנו לא מפגרים ב-70 שנה, אנחנו מפגרים ב-200 שנה לדעתי. וזה לא רק בבניית כבישים, זה ובראש ובראשונה רכבות ורכבות מהירות.
אני עשיתי הרצאה לפני 2 או 3, שהסתכלנו על כל הנתונים של תמ"א 38 מול בינוי, ומה כמויות של יחידות, בקיצור, מה הפרשי ביצוע, והסתכלנו גם על המיקום הגיאוגרפי של פרויקטים של פינוי-בינוי שכן יצאו לפועל, והמסקנה הסופית הייתה שבאמת כל הזמן מנסים לייצר תמריצים ליזמים, למה לבנות, אבל לא מייצרים שום תמריץ לאזרחים, למה לעבור לגור במקומות האלה. אני חושב שזה היה הסיכום של, של ההרצאה שלי. אז אני מאוד מסכים איתך כזה בתמונה הגדולה, אבל אני חושב שעוד פעם, אם אני מסתכל על חיפה ועל קריית אליעזר, שזה עוד פעם, זה באמת מקום שהוא עדיין נמצא באזורי ביקוש, ומאוד, אני מכיר המון משפחות שהיו שמחות לעבור לגור בקריית אליעזר ובעיר שוקקת כמו חיפה. אז אני אומר, היה אפשר גם כאילו, היה אפשר גם לעשות את זה במתכונת אחרת, בזמנים יותר קצרים. לא יודע, מרגיש לי שפינוי בינוי זה משהו שעוד לא פיצחו עד הסוף.
אתה צודק, אתה צודק מאוד. אנחנו עדיין נמצאים, יש פה עוד הרבה מלא נקות כדי שהדבר הזה יעבוד חלק, או לפחות יעבוד יותר מהר, כי באמת יש פה המון המון גלגלי שיניים שכל אחד עם הלכלוך ועם מראש הם יצאו קצת עקומים, גם הגלגלי שיניים האלה, זה לא עובד טוב, אבל אני מאמין בזה שאם קודם כל מסתכלים על הבעיה, ומבינים שזה עניין חשוב, עצם זה שמבינים שזה חשוב, זה כבר צעד ראשון גדול, משם צריך להתחיל. אני כן יכול, שוב, ברמה האופטימית להגיד, שיזמים פונים אלינו למקומות שאני לא האמנתי, שיפנו, יש היום פרויקטים של פינוי-בינוי בקרמיאל, גדולים מאוד, במגדל העמק, שלפני כמה שנים זה היה נשמע זה לי ממש ממש לא ישים, ויזמים מתפזרים והולכים, אגב, קריית גת, ששם לא היה הרבה פינוי-בינוי, אלא יותר הקצו קרקעות, פתאום אנחנו רואים שחשבו שאנשים לא יעברו לגור שם, אנשים עברו לגור.
נכון.
וזה מתחיל כצד. אז אגב, אם אנחנו מדברים...
אתה אומר שגרים בקריית גת בשכונות החדשות שבונים?
כן, 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 יש שם מסות...
אבל זה... אז קודם אמרת משהו שמאוד הסכמתי איתו, שמחיר למשתכן פוגע מאוד ביכולת להוציא פינוי-בינוי, וזה קצת, יש פה המון עניינים של, אתה יודע, יש ברמלה את הסיפור הרגיל של אנחנו לא גרים ברמלה, אנחנו גרים בקריית האומני. אני לא גר ב... אז ההיקפי פנייה העצומים האלה בשכונות חדשות, שהן כביכול לא חלק מהאורק, מהדופק של העיר, הם בעצם מייתרות את הצורך בפינוי-בינוי. למה שיזם ילך עכשיו ויתעסק עם דיירים ותיקים, אוכלוסיות שבאמת לא קל להתמודד איתן, עם הרבה אינטרסים, שהוא יכול...
במרכז רמלה.
שהוא יכול פשוט לזכות במכרז ולבנות בתולה.
בשנות ה-2000, אני זוכר לפחות 2009, 2010, 2011, שהייתי עורך דין צעיר, אז טיפלנו בהרבה יזמים, קבלנים, שזכו במכרזים של מאות יחידות. היה מכרז של רמי, 300 mm-hmm. יחידות לבנות כאן, או ביישוב כזה או אחר, באשדוד, או בחיפה, או בפתח תקווה. וזה היה היצע אדירו, רוב הקרקעות ככה היו, זאת אומרת לא כל יזם היה לו רכישות פרטיות שהוא עשה, אלא באמת המדינה שיווקה, וזה נעצר, ובצדק זה נעצר, ויש היום המון קרקעות של רמי שהם לא בשיווק, וכל הזמן בכנסים אנחנו רואים את כל הקודקודים, אומרים אנחנו נוציא שיווקים, 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 ואני חושב שזה לא נכון, לא שיווק של מחיר מטרה, ולא מחיר למשתכן, וגם לא שיווק של קרקעות בשוק הפרטי. אם יסתכלו על הקרקע הקיימת שיש עליה היום בניינים ישנים כקרקע, אנחנו נגלה שהיזמים זולגים לשם. אגב, גם היזמים כבר שם היום. היום על כל מתחם, כמעט, בכל מקום שאני מייצג, החברות המובילות ביותר, זה לא כבר איזושהי חברה שמנסה את דרכה, חברות הגדולות ביותר, נלחמות כדי לזכות, כי הן לא צריכות לקנות את זה בכסף, הון עצמי לא צריך לשים, ההוצאה הגדולה היא בבנייה, ופתאום אפשר לקבל קרקע של 400 יחידות, ששווה 200 מיליון שקל וצפונה, שברגיל אם היו קונים קרקע כזו של ב-200 מיליון שקל, עד שהיו בונים בה כבר הייתה ברמה הכלכלית, היו מוציאים עליה כבר 3 פעמים, ומקבלים את הקרקע הזאת למעשה בהוצאה קטנה של תשלום עבור שירותים של עורכי דין ואדריכלים וכולי, אז היזמים כבר שם. כן צריך לחשוב באמת על הסיפור של התחדשות עירונית בפריפריה הרחוקה, הלא כדאית כלכלית, המדינה באמת צריכה לחשוב בעניין הזה, איך עושים את זה, ובאמת אתה צודק, יכול להיות שבבית שאן לא יהיה נכון שעושים 100 דירות ויבנו 1,000 או אפילו לא 600, אלא יבנו במקום ה-1,000, 2,500, 3,000, והיזם לצורך העניין בפרויקט המסוים הזה לא ישלם מס בכלל, אבל אנחנו כמדינה נרוויח. ואחרי שיגורו שם 2,500 אנשים חדשים, 2,500 משפחות חדשות, אז יכול להיות שיראו שבאמת השוק יעשה את עצמו, כי פתאום יהיה מסחר יותר טוב, יהיה יותר שווה לפתוח שם חנויות וקניונים, ואולי אחרי זה גם אזור הייטק יותר גדול, ואז פתאום גם כשידברו על בית שאן, זה כמו שהם מדברים היום על חדרה, ושוב, על חדרה לפני 15 שנה לא דיברו כמו שמדברים היום. כי הגדילה זה משהו אקספוננציאלי, התחלת והרמת והרמת והרמת, זה נהיה הרבה יותר טוב. אז זה תהליך, אבל אם נסכם את האירוע, אם נפנים ונבין שפינוי בינוי זה הפרויקט הלאומי החשוב ביותר של מדינת ישראל בדור הזה, בכל האספקטים, בראייה קדימה, אז זה כבר נקודת פתיחה טובה לשיח הזה שלנו, לזום הזה. ואם נבין שיש בו בעיות, הרבה מאוד בעיות וחסמים, וצריכים חשיבה, הנה, לך רם יש הרבה מאוד רעיונות טובים, אם היו מזמינים אותך לפאנל של אנשים שמקבלים החלטות, ובאמת הם מוקדים בנושא הזה, אני בטוח שמוח כמוך ועוד כמה מוחות טובים יושבים ומדברים, פתאום אומרים, אופ, אולי נעשה כך, 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 ומהדבר הזה יוצרים איזשהו הליך שגם מגובה בהליכי חקיקה נכונים, שמחסלים בירוקרטיה קשוחה, ופתאום הדברים ינו, כבר היום אגב זה נע מאוד, אבל זה יהיה הרבה יותר חזק.
נאמר אמן, לא?
מבחינתי אפשר לעצור פה, צריך להזמין אותי, ואני אפתור לכולם
לדבר. זה תמיד נכון. טוב, אז נגיד תודה.
תודה לכם, שמחתי.
תודה רבה, הייתה היה מאוד מעניין.
בשמחה, בשמחה, אני אזמין אתכם כשאנחנו עושים, יש לנו מתחם עכשיו בחיפה, שלדעתי תוך 3-4 חודשים הולך להרס, גם כמה עשרות יחידות, והולך להיות שם יופי של פרויקט, וזה לא זה הרבה יותר מרגש משעושים בניין אחד, שפתאום עושים בבת אחת איזה 8-10 בניינים, זה,
כן.
זה מאוד מרגש, אני אזמין אתכם בשמחה.
יאללה, בכיף. טוב, ביי רם.
תודה.
ביי.
ביי, להתראות.
ביי.